מה שלומך חיים?
אני
רוצה
לקחת שימה והולך. מה?
אני רוצה לקחת שימה והולך.
חיים, אתה מכיר את השמות על התחום שנקרא אפי גנטיקה?
אפי גנטיקה, זה אומר לי משהו, כן? למה?
לא, מעניין, נתקלתי בזה לאחרונה, אני קצת קורא על זה, זה תחום כאילו שבעצם מעמיד את כל תורת האבולוציה מבחינה ביולוגית בסימן שאלה מאוד מאוד
לא בדיוק. לא בדיוק. זה מוריד קצת מהחשיבות של ה-DNA וכל מיני דברים. אבל זה לא חדש עד כדי כך.
לא, זה נכון, זה התחיל מישהו ש... קראתי את זה, זה התחיל מישהו שעוד היה לפני דרווין, שדחו את התיאוריות שלו. שכחתי את השם שלו.
כן, אבל כל... בסדר, הכל... למארק, למארק.
למארק.
כן. אבל כל ה... כל הקשר ההיסטורי הזה הוא קצת חלש. זה התפתחות של הביולוגיה המולקולרית. כן, בשנות ה-60 וה-70... קבעו חד משמעית שהכל ב-DNA, זהו, לא יכול להיות משהו אחר, אבל כאן מתברר שלא, שיש דברים שהם מתרחשים שלא משפיעים על ה-DNA, מוטציות ודברים כאלה. זה לא סותר את דרווין.
למה? זה סותר לגמרי
גישת
דטרמיניסטית, שהכל קבוע והכל ב-DNA והכל יצא...
זה כן, זה כן, זה כן, אבל דרווין לא טען טענה כזאת. לא טען כנראה. איפה היינו? אתה לא היית. אתה היית במילואים, כן. אתה במילואים. אני איפשהו ב-325, אבל איפה בדיוק? אני לא זוכר.
זה באמת
התחיל באמת ליבורית. זה... לא, זה התחלנו דווקא. זה התחלנו דווקא. טוב, נחכה עוד דקה ש...
אני זוכר שדיברנו על שקראנו את הנושא של שמונה פרקים לרמב״ם, שהוא דבר על הבחירה החופשית.
כן.
אז אתה זוכר שהוא אמר שלמעשה הבחירה החופשית קשורה למעשה לפעולה מוסרית שאדם בוחר.
כן.
אז במחקר הזה שלחתי, לא יודע אם ראית את ההרצאה הזאת.
לא, לא הספקתי.
אז אחד הדברים שהם בעצם התחילו לבדוק ולראות את ההשפעה של בחירה של אדם על הבחינות האלה. בגילוי שבאמת המוח, כאילו, אין לו שום אותות חשמליים לפני כן, בניגוד למה שקורה כשמאזים על ימין ושמאל.
כן.
זה מאוד מעניין.
כן. טוב, אני אשמע, אני לא... יש לו עוד כמה דברים...
כן, בטח יש עוד דברים לשמוע
לפני. לא הרבה, אבל...
יש כמה הקלטות של כמה שנים טובות.
לא כמה שנים טובות, אבל פה ושם כמה דברים. זה טוב. אני חושב שאנחנו... בפסקה שנייה יכול להיות. טוב, 325, נראה לי. מה? כן? כן, גם אני. שדיברנו על ההבדל בין שני המושגים האלה. לא המושג אחד, אבל הבדל תפיסתי מהותי בין...
שהאמת של הפילוסופי מה? היא אמת שלו? בהבנה שלו?
האמת של הפילוסופים, לא, המושג של האמת, זה... בפילוסופיה, טוב, אתה גם צריך, גם נגיד, ברוב השיטות, כן, או בשיטות מסוימות, גם כאן יש כנראה הבדלים, אבל מה שהזכרנו שבוע שעבר, שהוא הדבר החשוב, שלמעשה הפילוסופיה זה מה שאומר שם, אם אתם חוזרים אחורה, שלוש שורות לפני תחילת הפסקה השנייה. פילוסופיה היא כל כולה שאלה של האדם הנתון לכוחות אבו. וגם אם וכאשר היא מוצאת תשובה כלשהי, היא הופכת מיד תשובה זו, כדברת הפילוסוף עלה, לשאלה חדשה. הפילוסוף יישאר נבוך לעולם ועד. אז המושג של... זה הדבר החשוב כרגע. בכל המהלך, המבוכה מאפיינת גם את התיאולוגים. וזה דבר יותר מפתיע, כן? כי לכאורה היינו אומרים שהתיאולוג הוא בא עם תשובות. בשביל מה הוא תיאולוג, כן? אם הפילוסוף נבוך מנוגע לעצם קיום האדם, התיאולוג נבוך בנוגע למושג האל. האם מושג זה קוהרנטי ובאילו תנאים? זאת שאלת התיאולוג. הספורט הלאומי אצל התיאולוגים זה להוכיח את קיומו של האל. למה? ברגע שאני חושב שיש מקום להוכחה, זה אומר שיש ספק. וזה המבוכה שלה. בעיקר כמובן בעידן אין גילוי נבואי, אחרי הפסקת הנבואה. איך אני יכול להגיע לבדות? אני מדבר על מישהו שאני לא מכיר אותו בצורה ישירה. אז איזה הוכחה במחאות יש לי? ומכיוון שהכלי היחיד שעומד לרשותי הוא השכל, אז מה שאני יכול להביא זה הוכחה שכלית. ומה שאנחנו רואים, שברגע שאחד המציא הוכחה כלשהי, והיו הרבה הוכחות לסוגים שונים של הוכחות, קמו אחרים ושללו לגמרי וסתרו את ההוכחות האלה. כן? וזה נמשך מהביניים עד ימינו אנו. זה לא דבר שנעלם פתאום. למשל, יש באורות הקודש של הרב קוק תשובה להוכחה של ניטשה. ניטשה ביקש להוכיח שהאל לא קיים, הרב קוק קנה לו באורות הקודש. וזה לא הסיבוב האחרון בדברים האלה, יש דווקא הוכחות מעניינות ביותר, מבוססות על כל מיני טענות לוגיות, גם כן בזמן האחרון. לא... זאת אומרת, זה כנראה משהו שמעסיק באמת, והסיבה לכך היא אחד, היעדר גילוי נבואי כמובן, ובית היעדר מסורת כלשהי, מסורת נבואית כמובן, כן? מה?
סליחה, אבל כשהם מוכחים, הם לא מוכחים, נגיד, שנגיד הם הגיעו למונח כמו סיבה ראשונה, זה לא אותו אלוהים של התנך. זאת אומרת, הוא יכול להגיע להבנה שיש משהו ראשוני, אבל הוא לא מדבר על אותו אלוהים שהתנך מדבר עליו.
תלוי,
או שכן, או שכן.
לא, אני אומר, לכן תלוי לאיזה הוכחה אתה מתכוון. תראה, יש סוגים שונים, יש סוגים שונים של הוכחות.
למה שהם יעשו את זה כהוכחה של התנ"ך, משום שהבסיס שלהם הוא לא התנ"ך בכלל?
למה?
משום שהם לא...
למה? דקארט הוא נוצרי מאמין, מבחינתו מה שכתוב בתנ"ך הוא אמת לאמיתה. אני יודע מה זה כוח עליון.
השאלה אם
התנ"ך
מספיק.
אם
התנ"ך
מספיק לו? דקארט כנוצרי ודאי שכן. ברור שכן, אבל הוא לא יכול להתעלם מטענות מסוימות.
השאלה שלי, אם כדאי שאדם יגיע לאמונה אלוקית מבחינת הגויים, אם התנ"ך בעצמו, לנו ברוך השם יש גם את תורת הנסתר ואת הדברים יותר עמוקים כדי להגיע לרבדים מסוימים. השאלה אם...
למה, את חושבת שלנוצרים אין?
אני לא יודעת, אני חושבת.
יש קבלה נוצרית?
נכון.
יש?
יש קבלה נוצרית?
איך הם קוראים
לזה? קבלה נוצרית?
קבלה נוצרית.
קבלה נוצרית?
כן, כן. אם את רוצה, יש לי ספר רבה מאוד על כל המהלך ההיסטורי הזה. מה? ויש גם בעברית אחד, ורשבסקי, שהלך לעולמו בינתיים, כתב וחקר את הנושא הזה, ודאי. פיקו דה לה מירנדה, הוא נחשב לראשון, הוא בין הראשונים שיסדו את הענף הזה.
על מה זה מתבסס?
על מה שהיהודים אומרים. בבסיס זה מה שהיהודים, לפחות מה שתורגם מעברית ללטינית בתקופה מסוימת. והם לקחו את זה ופיתחו את זה בכיוון שלהם. מה יש? טוב, זה לא מוכר עד כדי כך, אני מסכים, אבל יש דבר כזה. כן.
בסופו של דבר, כולם חוזרים, גם אלה שכופרים במציאותו של האל, התשתית, לא כולם. הבולטים שבהם, התשתית היא קרץ בתנ"ך. שפינוזה לוקח את התורה מפרק את מציאותו של אלוהים לגורמים. ניטשה גם מתייחס על האל
לא, דווקא אצל ניטשה, יש הבחנה מאוד ברורה בין האל כפי שהוא מצטייר אצל הנוצרים, ומה שהוא חושב שזה מצטייר אצל היהודים. והוא אומר, האל שלהם מת, מזמן אצל היהודים צריך לשמוע מהם, אנחנו לא יודעים. כן. אבל אתה צודק שזה מסתובב סביב התנ"ך בסופו של דבר, מסיבה פשוטה מאוד. מאיפה בא הרעיון הזה שיש בורא לעולם? זה הסיפור, כן? זה הסיפור. אז מכיוון שאין להם, לרובם לפחות, אין את האומץ לבוא ולהגיד, צריך לשאול את היהודים בדיוק, אז הם בצורה עקיפה מנסים להוכיח שלשם שינוי היהודים אומרים אמת הפעם. כן, זה... אז בסדר, זה המהלך, אבל אני חושב שכאן מניטו יורד באמת מגיע לנקודה מאוד חשובה שזה המבוכה הזאת של התיאולוג. אנחנו חושבים שהתיאולוג יש לו בסיס מוצק לכל הדברים שלו, וזה מתברר שלא. יש לא גם יש שאלות, איך יכול להיות? איך יכול להיות שלרב יש שאלות פתאום? זה לא.
גם ליהודים,
כן.
נבוכים, זאת אומרת,
כן, נכון.
אז משתמשים היום באותן הוכחות שאותן אנשים מנסים.
לא, ולכן המקובלים דוחים את זה על הסף. ולא לא לא נכנסים למשחק הזה. אבל ברור, בסדר, יש והחשיבות כאן, שוב, ללא שום ספק של רבי יהודה הלוי והכוזרי, מרכזיות ההיסטוריה, לא בהוכחה של הדבר, אלא בגילוי של האמת שיש בדבר. כן. הטענה בסופו של דבר של אריאל היא פשוטה מאוד. ואפשר להשוות את זה, את מה שהוא כותב ומה שהוא אומר, לעומת מה שכתבו לפניו, למשל הרס"ג, אמונות ודעות. אבל גם בתקופה שלו יש לנו את חובת הלבבות למשל, כן? בין היתר. גם היגיון הנפש וכולם, זה אותה תקופה. כולם מדברים על החוכמה. אז אפשר להתפלסף אחר כך להגיד את זה, כי זה מה ההגדרה שלהם של החוכמה, כן? לא תמיד זה החוכמה פילוסופית, אבל החוכמה כחוכמה, כן? מה בא אריאל לעשות? הוא בא ואומר, אני מסכים איתכם, יש דבר כזה שנקרא חוכמה. אבל זה לא דבר מופשט, זה מה שמתגלה בהיסטוריה. זה טענה מהפכנית, בתקופה שלו, אבל למיתו של דבר זה חז"ל. אתה מחפש את האמת, כי אתה איש החוכמה, ואתה שואף לאמת, וזה, זה, זה, זה השאיפה של הפילוסוף, לכאורה, כן? גם של התיאולוג, גם של כולם. אומר לך אריאל, וזה חזק, תגלה את האמת במציאות. שם תמצא את האמת.
איפה חזל אומרים?
כאשר הם דורשים את הפסוק אמת מארץ תצמח. והם דורשים את הפסוק בכל כיוון אפשרי, במובן הזה שזה אין ניתוק בין עולם החוכמה בצד אחד, כפי שהפילוסופים היוונים רצו לעשות ואחר כך רבים רבים, ובין המציאות.
אבל המציאות היא כל כך מסובכת.
היא לא מסובכת. היא מגלה את האמת.
מתסכל.
שוב. כל אחד יתפוס את המציאות איך שהוא רוצה לתפוס, אבל זה מגלה את האמת.
יכול להיות דוגמה כי יותר התפתחות המדע, זה גילוי של האמת.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. ההיסטוריה של ישראל לפי אריאל.
למרות שיחסית לאותו דור שהבין משהו מסוים.
מה זה יחסית לאותו דור שהבין משהו מסוים? אריסטו
הבין את הדברים בצורה מסוימת, אחרי עברו הרבה שנים.
אבל אתה לא חי בדיעבד. אתה חי. אתה יכול לשאול למה לפני 2000 שנה לא ידעו שהארץ היא כדורית ולא שטוחה.
לא, אני אומר שמבחינת
לא, זאת הייתה האמת. זה לא שזה האמת, זה המציאות שלהם. אז סליחה, לא צריך לדייק. המציאות היא שהארץ היא כדורית. זה שלא ידעו את זה, זה המצב שבו הם היו נתונים. טוב? אז
מה שאני מבינה שזה בעצם איזשהו תהליך הדרגתי של גילוי האמת.
כן,
ולכן זה לא שכל
כן, המדע כן.
אומר
נכון, ברגע נכון, ברגע לכן, ברגע. לכן, לכן אמת
שזה בדרך.
לכן, זה לכן זה. אמת מארץ תצמח. יש כאן צמיחה, וצמיחה זה דבר איטי. כפי שהרב קוק אומר, לא זוכר איפה בעקבי הצון נדמה לי באיזשהו מקום. שאם היו אומרים לבני אדם לפני 2000 שנה, או אפילו, אתה יודעת מה? לפני 1000 שנה, שהארץ היא כדורית, ושיש אנשים בכותב הדרומי, אז באופן טבעי הם היו שואלים איך יכול להיות שהם לא נופלים. כן? לא, זה, אבל זה באמת ברור. זאת אומרת, מבחינתם, השאלה היא, וגם מבחינתנו, האם אנחנו מיד, תכף ומיד, יכולים להכיל נתונים מסוימים בלי שהשכל שלנו עובר תכנון מחדש? ואנחנו, והשאלה היא על הפרק כבר מהשנה, במלוא חריפותה, כאשר אנחנו יודעים שהמציאות שאנחנו מתארים, שרוב האנשים מתארים היום, היא לא נכונה. אז האם אפשר לתכנת מחדש את המוח האנושי, כדי שיחשוב מי לכתחילה בהתאם למה שידוע לנו היום? רואים שזה לא דבר קל בכלל, כן? אם זה לא דבר קל, אז יש כאן שאלה מאוד גדולה. אנחנו מדברים, מתארים דברים, ואנחנו יודעים שהמציאות היא רחוקה מהתיאור הזה. אני גם לא בטוח שרוב האנשים היום יכולים להכיל את כל המושגים. כי זה נוגד את האינטואיציה הפשוטה, הטבעית, אפילו בדברים פשוטים ביותר. כן. מה גורם למכונית לנוע על הכביש? תשובה, המנוע. תשובה לא נכונה. להתנגדות של הכביש על הצמיגים. אז יש כאן בעיה. זאת אומרת, כל מיני אינטואיציות מתבררות כלא נכונות. חוץ מהאינטואיציה הנשית, כמובן, שזה ברור שהיא תמיד לא נכונה. לא, אבל יש באמת כאן בעיה, יש מבוכה, מה לעשות? זה חלק מהסיפור. אז לכל אחד יש את המבוכה משלו, לפילוסוף זה המבוכה לגבי האדם, מה מהות האדם, לגבי התיאולוג זה המבוכה לגבי האל, ולגבי המקובל זה המבוכה לגבי העולם. ולכן כל אחד מתייחס לשאלה שבאמת מטרידה אותו. הפילוסוף עסוק מימה המודרנה לפחות, כן? בניסיון להגדיר מה מהות האדם, ואז אחר כך כל מיני שאלות מאוד חשובות, כן, מה תכליתו, מה יהודו, אם בכלל יש וכו' וכו', ואיך אפשר לארגן את החברה האנושית וזה. התיאולוג עסוק בלהגיד מה התכונות של האל, והמקובל מתייחס לשאלה באיזה תנאים העולם, שהוא דבר בלתי אפשרי כשלעצמו, יכול בכל זאת להימצא. כך שכל אחד מדבר על משהו אחר, כן? בסדר? אז זה מה שהוא מסביר כאן. זאת שאלת התיאולוג. שאלת הפילוסוף ושאלת התיאולוג זרות לעולם היהודי המסורתי, קרי עולם המקובלים. כי אם אתם אומרים זה על הרמב״ם, אז יש קצת, כאן קצת בעיה. היהודי המודע למסורת ישראל, המועברת מדור לדור דרך חכמי הסוד, הנה, שואל את עצמו מדוע העולם קיים. או ליתר דיוק, באילו תנאים יכול העולם להתקיים. הוא אינו שואל את עצמו לגבי האל, משום שהוא יודע בוודאות מוחלטת, מאז מעמד הר סיני, שיש בורא לעולם. זו הוודאות שיש בתוך המסורת הנבואית. הוא גם יודע כעובדה קיומית שהוא קיים. שאלתו היא על עצם קיום דבר חיצוני לאלוקות, באילו תנאים יכול העולם להימצא להתקיים. אין לו תשובה משלו לשאלה זו. וזה כאן הנקודה החשובה מבחינת השיטה. הוא זקוק לנביא כדי לענות לשאלתו. ובהיעדר גילוי נבואי, הוא עוסק בלימוד ובהבנת דברי הנביאים כדי לענות לשאלתו. וזה בניגוד לשיטה גם של הפילוסוף וגם של התיאולוג שממציא תשובה משלו. מלכתחילה בא החכם היהודי ואומר, אני מקשיב. אני לא מנסה לענות לשאלה הזאת. אין לי תשובה. אבל למסורת יש. ולכן אני רוצה להבין מה המסורת אומרת.
תראה. הנביאים יכולים לתת תשובה על כל תקופה?
הנביאים יכולים לתת תשובה על כל תקופה? התשובה היא כן. אם משלימים את התשובה במה שנאמר בתחילת פרשת בחוקותיי, פסוק אומר שמה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמור, כן? רשי שמה מביא דברי חז"ל, נדמה לי שזה בתורת כהנים, לגבי המשמעות של מה זה החוקות האלה, כן? אז ברור שקודם כל החוקות זה לא יכול להיות המצוות, כי זה מוזכר מיד אחרי זה. אז כל הסיפור סביב החלוקה למצוות ומשפטים, עדות וחוקות, זה לא מחזיק מים לפי זה. אז רש"י אומר שמה, יכול קיום, זה קיום המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. אז מה זה המושג הזה של עמל בתורה? זה הדבר הברור ביותר והפחות ברור מכל המושגים.
אולי זה משהו קשור למה שאומר שמצווה לקרוא בתורה,
וזה? אז כאן חלק מהקושי זה שיש לנו כמה, יש לנו כמה מושגים. יש מושג של עמל בתורה, יש מושג של עיסוק בתורה. של לימוד התורה. יש כמה מושגים. השאלה אם זה הכל אותו דבר. מניטו מסביר שהמושג של עמל בתורה הוא, אני אסביר את זה ככה. התורה היא נצחית, היא לא משתנה. מה שמשתנה זה העולם. ולכן יש מצבים חדשים בכל רגע. אז איך אני בכל מצב חדש מחבר בין התורה ובין המצב החדש? זה נקרא עמל התורה. וזה התורה שבעל פה כמובן, כן? וזה תפקיד החכמים בדור, זה לא עניין של פרט, זה עניין של כלל. יש שאלות חדשות, לא שאלות חדשות, שאלות מחודשות, אני צריך לדייק במה שמניתו אומר, שאלות מחודשות שעולות כל הזמן. היסודות הם דברי הנביאים, ובראשם משה רבינו. ההלכה למעשה, היא חידוש של החכמים, של חכמי, וזו סמכות שנתונה לחכמי הדור. זה נקרא עמל בתורה. וזה נקרא חוקות.
אז העמל בתורה היא לקבוצה מיוחדת.
לא. לא, היא לא לקבוצה מיוחדת. היא למי שעשה את המאמץ, למד, והגיעה למדרגה מסוימת, שהוא מסוגל להבין מצד אחד, לא מה אני חושב שהתורה אומרת, היום יומניתו, אלא מה שבאמת התורה אומרת, שזה כבר משהו בפני עצמו, אבל למי שהגיע לתובנה שמה התורה רוצה, זאת אומרת, התורה במובן של גילוי רצון השם בעולם, מה הבורא רוצה במצבים, בכל המצבים. אז זו התשובה לשאלה. מצד אחד המסורת, כי בלי המסורת הזאת אין לנו כלום, כן, הוא נזהר לא להשתמש במילה התאמה, כי זה לא עניין של התאמה, אלא זה עניין של גילוי ההלכה המעשית, המתאימה, למצב הנוכחי, המחודש. כן? וברמת הכלל. ומניתו היום מוסיף שהטעות של הרפורמים היא שהם לא הבינו את מושג הכלל, אלא הפכו את זה לבעיה של הפרט. ולכן אתמול הנחנו תפילין, היום כבר לא, כאשר למעשה זה היום, אתמול הנחנו תפילין, היום גם כן ומחר גם כן, וזה לא חל שום שינוי, אלא יש מצבים ברמת הכלל שמשתנים. העולם זה דבר כללי, זה לא דבר פרטי.
כשהם מוצאים נגיד, הם לא אומרים בברכות השחר ברוך שלא עשה נאישה.
זה בעיה שלהם.
לא, אז אני אומר, זה משהו מבחינת אדם שהוא כללי. אומרים, יש היום שוויון, לא יכול להיות שכאילו...
בסדר, אז הם לא מבינים בדיוק את מה הכוונה של הברכה הזאת. טוב, לא יכול להאשים אותם, מאוד לא קראו חלק ב' של שערי דימה.
לא, לא,
בגלל זה.
לא קשור לזה, אני אומר שהנה, זה משהו שהוא כללי. זה לא מדבר על מישהי ספציפית, זה משהו שמדבר על, אתה יודע,
כלל אנשים מבחינתם. לא, בסדר, מבחינתם גם הם לא אומרים גוי ושלא עשיני גוי וכו'. בסדר, לא, זה לא מבינים דבר, זה בסדר.
מה ההבדל בין חדש ומחודש?
זה לא אותו דבר.
אני שואל, מה ההבדל?
מחודש זה חידוש. יש הבדל בין חידוש ושינוי, זה בדיוק הנושא. שומעים חדש מתכוונים משהו שהשתנה, כן? חידוש, חידוש זה דבר, זה לא, שינוי זה דבר שבא ומחליף לגמרי את מה שהיה. השינוי, השינוי זה מילה שני, זה אותו דבר, כן, זה אותו שורש. זה כמו מניטו היה תמיד מסביר את זה על השנה השמשית, כן? יש תחילה ויש סוף. ואז באה שנה חדשה, ומה היא עושה? היא מחליפה את השנה שהייתה. אין מושג כזה בלוח העברי. יש לא רק תחילה אחת של השנה, ארבע, ואין מושג כזה של סוף. יש התחדשות כל הזמן. ברור, ברור. זה כמו ספירלה. ספירל.
התחדשות זה ראשוני.
מה?
התחדשות זה ראשוני, זה לא...
התחדשות, אני לא יודע מה זה ראשוני. אני לא יודע מה זה ראשוני.
לא, זה לקחת.
זה מה שהיה.
התחדשות, התחדשות זה התחדשות. זה התחדשות. זה הגדרה טובה ביותר.
יופי.
יפה.
אבל כשאתה אומר שהמציאות היא מחודשת.
כן, ברור. כן, אנחנו עוברים ממצב למצב כל הזמן. עם מחדש בכל יום טובו, מעשה בראשית בכל רגע ורגע, הוא מחדש את העולם. הוא לא משנה, הוא מחדש. אז בחידוש הזה, יש נוצר, בעקבות החידוש הזה, יש מצב חדש.
בסדר? שהוא לא כמו המצב הקודם.
שהוא שונה מהמצב הקודם. אז אני לוקח, איך אני לוקח משהו נצרי, התורה, ומתמודד,
משהו
ומתמודד.
משהו קבוע למשהו שמצרי.
כן, ומתמודד. זה המושג של חוק. של חוקה, חוק. זאת אומרת, זה היסוד. זאת אומרת, מעבר ל... אני עושה אנלוגיה, אבל זה לא בדיוק נכון. זה כאילו אני בא ואומר, יש את עשרת הדיברות ויש את תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות זה פירוט של עשרת הדיברות. יש יסוד ויש
פירוט.
ענפים, עץ, הגזע והענפים. כן? במתמטיקה זה יותר פשוט להסביר את זה. מה? יש את האקסיומה ומה שיוצא מהאקסיומה. המשפט וההשלכות של המשפט. בסדר? מה? זה הרבה יותר טוב. ברור. ברור. אז מה ש... אם אני מסתכל אך ורק ברמת המצוות, יש עוד הבחנה חשובה ביותר. אם אני מסתכל אך ורק ברמת המצוות, כשזה מעשים, כן? זה מצוות מעשיות, כל מצווה היא מעשית בסופו של דבר, אז אני צריך לשאול את עצמי, אז מה השורש? מה היסוד של הדבר? כן? וזה, מה?
זה ספר החינוך, שורש המצווה.
כן, בסדר, אבל בצורה יותר, יותר, יותר כוללנית כאן. יש, אפשר להגיד את זה ככה. הרי בסופו של דבר, אם אני מסתכל על האדם, מה בונה את הנפש של האדם? כי האדם במהלך החיים שלו בונה את נפשו, כן? אז זה נקרא מצוות. זה אותם מעשים שהאדם עושה. זה בונה את נפשו. בסדר. שאלה אחרת. מה בונה את היש של האדם? זה לא אותה שאלה. כי היש זה משהו יותר כוללני, יותר יסודי מהנפש. אז זה החוקים. זה קצת דומה להבחנה שהרב קוק עושה בין סגולה שהיא תוצאה של המעשים וסגולה שהיא טבעית, נפשית, זהותית, נשמתית.
כאילו שהמצוות נהפכות למצוות אנשים מלומדה, זה כבר...
לא, לא, עזבי, זה לא קשור, לא קשור. לא קשור.
אז עוד פעם, איך אתה מגדיר חוקות?
זה מושג שקצת... היסודות ש... יש, צריך לחפש את המדרש הזה, אבל יש מדרש שם שאומר שהחוקות זה הדבר שמביא את העולם לעולם הבא, את האדם לעולם, לחיי עולם הבא.
שינוי, לא להיות
מקובע? לא. כן, אז זה המושג הזה. אותו דבר שבסופו של דבר מביא אותך לחיי עולם הבא. וזה לא המצוות. כי אתה בונה את היש שלך. לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. אז היש הזה יש מדרגות, מדרגות היש, ואני בונה אותו. זה החוקות. אז אם יש למישהו מילה בלעז מתאימה, זה יכול להיות משהו טוב, כן?
על הנושא הזה אפשר לעשות שיעור
שאני מניחה של... רק על הנושא אפשר לעשות כמה שיעורים. כן. כי זה רעיון מאוד, זאת אומרת, זה משהו מאוד 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 חשוב. כן?
בסיסי.
מה?
בסיסי.
כן. כן, 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 ודאי, ודאי. ודאי. אבל זה הסיפור הזה. וזה נקרא עמל התורה. עמל התורה צריך להביא לחיי עולם הבא. לימוד התורה מביא לקיום המצוות. זה משהו אחר. זאת אומרת, וזה לא עניין של זה קשה, זה מאמץ עמל במובן המודרני של המילה, כן? אלא זה משהו שבאמת אני יודע לחבר ולהפוך את הדברים לא רק לרלוונטיים היום, שזה דבר חשוב ביותר, אלא למותאמים להתחדשות המצבים של העולם. העולם הוא דינמי.
לא כל מי שלומד תורה יכול להיות פוסק. עמל התורה יביא אותו להיות פוסק
הלכה. לא, לפי מניטו זה אפילו יותר מזה.
כן?
לא, זה לא עניין של הפסיקה. מצל מניטו הפסיקה זה במקרים רבים זה משהו מכני. אני מכיר את הכללים, אז אני יודע לפסוק. כאן זה להבין את משמעות המשמעות היוצאת מהתחדשות המצבים של העולם והעימות באלף הפעם בין ההתחדשות הזאת ובין הנצריות של רצון השם. בסדר? זה משהו הרבה יותר עמוק.
מה שאומרים
בזה על תנורו שלך ניצחו לי בניי,
נכון?
זה הנקודה,
לא?
כן, בסדר,
שמה... בסדר, אבל החשיבה הזאת היא אישית?
לא, היא כללית. היא כללית. היא כללית, בשביל זה צריך אישיות שהיא כלל ישראל.
זה מה שהוא אומר שמי שלא מבין שאנחנו היום בדור של גאולה...
כן, ברור. אז הוא נשאר עם המצב הקודם, וזה איוב, סובל, איוב, הוא סובל, סובל, כי באמת הוא לא מצליח, יש כאלה שלא רואים, יש כאלה שרואים את השינוי, ומבחינתם זה שינוי, זה לא התחדשות, ואז הם סובלים מהדבר הזה, והם לא מצליחים בדיוק לעשות את העמל הזה כדי להבין. כן? טוב.
לפסוק פסיקה זה אחריות, ולא כל אחד מוכן לעשות את זה.
טוב, בסדר, זה עניין של רוחב הכתפיים של כל אחד. מי שמפחד למה שהוא... למה שהוא עוסק בזה בכלל, כן? אם המטרה זה להיות פופולרי, אז צריך לדעת שלפעמים לא.
צריך לדעת
טוב. השאלה, האם אפשר לומר שההבדל המהותי בין החכם היהודי ובין הפילוסוף הוא ששניהם יודעים שאין להם תשובה עצמית לשאלתם, אך החכם היהודי יודע את מי לשאול כדי לקבל תשובה. אז התשובה כך. הנחת היסוד של הפילוסוף היא שאין את מי לשאול. הפילוסוף הוא אתאיסט. וגם אם יש פילוסופים דתיים, הדתיות שלהם נובעת ממשהו אחר, לא מאותם פילוסופים. הם שמעו דרך התנ"ך של העברים, של היהודים, שיש בורא לעולם, ושהבורא התגלה לעמו בהר סיני. זו ידיעה חיצונית לעולמם הפילוסופי. תגובתו של הפילוסוף להפסקת הנבואה היא שאם האלים אינם מדברים כעת, סימנו שהם לא דיברו מעולם. בהקשר זה מעניין לראות איך מפרש רש"י את המילה פילוסוף בגמרא. מילה שחוזרת פעמיים בגמרא. במסכת שבת בפרק כל כתבי הקודש, בדף קט"ז עמוד א', מפרש רש"י את המילה פילוסופה בשם מין. מי שאינו מכיר בגילוי האלוקי הוא מין. מי שאינו מכיר בעיקרון של תורה מן השמיים הוא אפיקויוס. אולם במסכת עבודה זרה בדף נון דלת עמוד ב' מפרש רש"י את המילה פילוסופים כחכמי אומות העולם. לכאורה יש כאן סתירה בדברי רש"י. אולם לאמיתו של דבר מדייק רש"י בדבריו. מי שכופר בנבואת כתבי הקודש נקרא מין. ובפרט כשמדובר בפילוסוף יהודי, כפי שעולה מן הסוגיה במסכת שבת. אולם, אצל אומות העולם הפילוסופים, במה שהם כופרים בנבואת שקר של עבודת אלילים, כלשון הפסוק בירמיהו ט"ז י"ט, השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה אליך, גויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו. אבל ואין בם מועיל, נקראים חכמי האומות העולם וחוכמתם חוכמה. הפילוסוף כופר בנבואה, כופר בגילוי האלוקי. אם נושא כפירתו הוא התורה, אם הוא מכחיש את נבואת נביא ישראל הוא מין. אולם, אם הוא כופר בעבודה זרה הוא חכם. בעלי התוספות בדיבור המטריד פילוסופה מצטטים את פירושו של רש"י. מין כדי פירש בקונטרס ורבינו שמע מיהודי אחר שבא מארץ יוון ואמר, דבלשון יוון פילוסוף הוא דוד החוכמה. התרגום המדויק זה אוהב החוכמה, כן? ועד דגרסה, יש מי שמסביר את המילה פילוסופה, כאילו זה כמילה ארמית עכשיו, פילה סבא, והוא לשון לצון ושחוק. או שאחד שעושה צחוק מכל דבר. כן. כדי אמר באיכה רבתי, דפילה ביהודאי פירוש ששחק ונתלוצץ. טוב. מה רוצים תוספות? הרי הם יודעים שהמילה זה מילה יוונית ולא ארמית. מה? אז הוא אומר ככה, כוונת בעלי התוספות להסביר את ההבדל מבחינת המבית. אם המבית הוא יהודי, הפילוסוף הוא מין משום שהוא בא לכפור באמיתות הנבואה. אולם, אם המבית הוא יווני, הפילוסוף הוא איש, כן, משום שהוא עסוק בחיפוש אחרי החוכמה, אחרי האמת. דוד החוכמה מודה מעצם חיפושו אחרי אותה חוכמה, שאין היא נמצאת אצלו. אם הוא שייך לאומות העולם, אפשר להבין את נקודת המוצא שלו. הבורא לא התגלה לאומתו בדומה לדרך שבה הוא התגלה לעם ישראל. וגם מסורת ההתגלות לא נשתמרה אצל אומתו באופן רציף ומדויק. לכן, הוא חייב להתחיל לחפש מאפס. והכינות האינטלקטואלית מחייבת אותו לומר שאין בעבודה זרה כלום. אולם, אם אותו אדם המחפש אחרי החוכמה והאמת שייך לעם ישראל, הוא אינו יכול להתעלם מהזיכרון הקולקטיבי של עמו, מן הרושם שמעמד הר סיני השאיר על עמו. אם הוא חי בתקופה של גילוי נבואי, הוא יכול לשאול ישירות את הנביא, ואם לא, הוא יכול לשאול את החכם. באף מקרה הוא אינו מתחיל את דרכו מאפס. וכאן הבחנה מאוד חשובה. בין היהודי ובין הלא יהודי. בין האתאיסט היהודי ובין האתאיסט הלא יהודי. האתאיסט היהודי, רוצה או לא רוצה, חייב להתייחס...
למסורת.
חייב להתייחס למסורת עמו. וכפי שמניתו היה אומר, הוא מאמין שהוא אינו מאמין. שאלה מאוד טובה, אני פעם יצא לי לדבר עם אחד מהאתאיסטים המובהקים בדור שלנו, ירון לונדון. ככה היינו ביחד באיזשהו כנס, דיברנו אחד אחרי השני, אז בסוף דיברנו קצת. הוא אמר לי, יש לי בעיה איתך. אמרתי, מה הבעיה? מה?
טוב לך שיש לך רק אחת.
כן, בסדר. אומר אתה, היהודי הדתי, כופה עליי ציר מסוים שאני לא יכול, לא מצליח להשתחרר ממנו. אני יהודי. רוצה לא רוצה, אני יהודי. ואתה ממשיך לגלגל מסורת שאני דוחה אותה. אבל היא המסורת שלי. אבל זה בדיוק זה, זה בדיוק זה.
זה יפה, אבל זה לא עומד במבחן המציאות.
מבחינתו?
ירון לונדון בחר להיות תחת הכפייה של הכופר.
כן.
אבל אנחנו, בכל זאת, מניטו התעסק עם ציבור, ויש ציבור שהוא לא מקבל בכלל את
הנחת
היסוד הזה.
נכון.
הוא לא נכנס לכנפי הכפייה.
נכון, נכון. נכון, אז אלה כבר כנראה בדרך החוצה, הם לא רוצים להמשיך להשתייך לעם היהודי. לא אלה
עכשיו, במסגרת הזאת, מה שמניטו עושה, שהוא כן התעסק עם פילוסופיה ותיאולוגיה וכו' וכו' וכו', זה טקטי דידקטי בלבד? הוא לא האמין בזה?
שמה?
מניטו גם היה מורה לפילוסופיה בין היתר, בתיכונים דתיים.
כדי להתפרנס, כן.
הוא לא האמין בזה.
לא. לא, לא. יש לי אפילו את סיכומי השיעורים שלו בתקופה מסוימת בפילוסופיה, שיעורים מעניינים ביותר. אחד מהדברים הראשונים שכתובים בסיכומים האלה, איני פילוסוף, לא מקבל את ההנחות היסוד, אני כאן כדי ללמד אתכם.
אני
לא
שואל,
הוא שאל אותו. לא, הוא שלל לחלוטין את כל ההלכות היסוד. ולכן רואים בכל שיעור שהוא מעביר שמה, בין אם הוא מדבר על אריסטו, על אפלטון, על דקארט, כאן וזה, שבשיעור הוא בוא נגיד ככה, שליש פילוסופיה, שני שליש שלמה צריכים לדחות את הדברים שלו. אני יודע מה התלמידים כתבו בבגרות אחר כך, אבל הוא באמת חכם יהודי שבא לשלול.
אבל גם מה שהוא אמר שצריך לדחות את הדברים, הוא אמר את זה במתודיקה פילוסופית.
במתודיקה יהודית. יהודית, הוא לא... שוב... כפי שהוא אמר כאן, יש כאן בעיה בהנחות היסוד, אני לא יכול לקבל את זה, ואני לא מקבל את זה. ואני לא עושה כאילו אני מקבל את זה. וכאשר אני מסביר לכם את המוסר של קאנט, אני בא ואומר שזה הדבר המסוכן ביותר ליהודים. כי זה נראה במבט ראשון כל כך קרוב, שזה הדבר המסוכן ביותר.
וואו.
כן? זה בעצם שאני מדבר את זה, היה לו מטרה אחרת.
לא, היה לו צורך פשוט לאכול.
לא, אבל תוך כדי הוא הביר...
תוך כדי, ודאי, 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 ודאי. ודאי, הוא לא, בשום פנים ואופן, באף שלב הוא לא קיבל את ה... זה אחד מהמאמרים הראשונים שהוא כתב בתרגום, אם יש פילוסופיה יהודית ואיך צריך להתייחס, זה המאמר שלו על ה... נוסטלגיות של האל וכו', שם הוא דוחה על הסף את כל הדברים.
משרד החינוך הצרפתי היה יודע.
זה בית ספר פרטי.
לא, אבל הוא הכין מאות, אלפים, של תלמידים שעברו בגרות
בפילוסופיה. אלפים לא, אבל כן.
לימד כמה עשרות שנים?
לא, 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 הוא לימד ביבנה מתחילת שנות ה-60, 5-6 שנים. סך הכל. אבל באורסה, נכון, הוא גם לימד יסודות של הפילוסופיה. גם במעיינות.
זה מה שהרב אבינר רוצה, ספר ש...
לא, לא, הספר של הרב אבינר זה אחד כולו טעות גדולה. כן, לא להתייחס. לא, לא, בסדר, לא להתייחס.
לא, לא,
לא, לא, לא, אבל...
זה לא להתייחס, היא רוצה לדעת.
זה כמו בית הכנסת, יש את הבית כנסת שמתפללים בו ויש את זה שלא נכנסים בו, נכון, זה אותו דבר. לא, לא, זה אותו, הספר מעלה טעויות, זה לא, אולי יום אחד הוא יתקן את הטעויות שם. אז מה? טוב, אבל לא, לא, זה מאוד חשוב. מניטו זה לא לוינס, כן? לוינס מקבל את ההנחות של הפילוסופיה, מניטו דוחה את זה על הסף. זה לא, בכלל לא, לא אותה השקפה ולא אותה הסתכלות על הדבר. זה דווקא מה שהופך את השיעורים שלו לפילוסופיה למעניינים. כי כל פעם הוא מוצא את העוקץ בכל שיטה. ותורח לאמת את זה בעין הפעם עם שיטות חז"ל.
אז איך זה הולך להיות פילוסוף יהודי?
זה מה שהוא אומר, אין דבר כזה.
אין דבר כזה.
על זה הוא כתב מאמר שאין דבר כזה, לא סליחה, אין פילוסופיה יהודי. פילוסוף יהודי יכול להיות כי עובדה, יש פילוסופים יהודים. אבל זה לא הופך אותם לחכמי ישראל. מושג של פילוסופיה יהודית מבחינתו זה תרתי דסתרי. כפי שהוא הסביר את זה כאן, כן. יש הנחות יסוד שאי אפשר, אי אפשר לגשר ואי אפשר, זה לא הולך, זה לא הולך. או זה או זה.
מי שמחזק את האמונה על ידי
ה... זה לא עניין של אמונה, זה לא עניין של אמונה, זה עניין של הנחות יסוד. בדיוק, בדיוק. זה לא אותו דבר, זה לא אותו עולם, זה העולם של היוונים, כפי שמניטו היום מסביר. כל עם הגיב כל זהות אנושית, יותר מדויק כלומר, הגיבה בצורה מאוד מאוד מסוימת לתופעה אוניברסלית שנקראת הפסקת הנבואה. תגובת הזהות היוונית, התגובה הייתה המצאת הפילוסופיה. הנחת היסוד של הפילוסופיה היא, מכיוון שהאלים היום לא מדברים, סימנו שהם אף פעם לא דיברו. פשוט. ולכן הם גם דוחים את כל הסיפורים שסיפרו זקני יוון באותה תקופה, והם הפכו את זה למיתולוגיה. כי זה הדיבור של האלים, כן? אם לוקחים את הדברים ברצינות, ברצינות. זה התגובה של העולם היווני. העולם של המזרח הגיב בצורה אחרת. המציא את המיסטיקה. או המיסטיקות למיניהם. זה התקופה של 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 בודה כמובן, וגם לאו וטאו וכולי, בסין, בהודו, בכל ה... מה? טאו לא מארמור, כן.
בתקופת הנבואה לאלים היה כוח.
לא, אין אלים, אין דבר כזה. בתקופת הנבואה זה כמו שהוא הולך להסביר בפסקה הבאה. הקדוש ברוך הוא מדבר, כאשר הוא מדבר, הוא מדבר עם כולם. בסדר? אבל כל אחד תופס לפי המשוואה הזהותית הפרטית שלו. והתגובה של ישראל הייתה היהדות. זה המעבר מעבריות ליהדות, זה עמדת הערב וראש חודש, לא? מרדכי הוא יהודי עכשיו, לא מרדכי העברי. היה צריך להיות מרדכי העברי, לא? כמו שיונה, כאשר שואלים אותו, מי אתה? עברי אנוכי. מה, הוא אמר יהודי אנוכי? מה? לא, אז יש משמעות למעבר הזה מעברי ליהודי.
גם לא משנה יהודה. לא
חשוב. והיהדות היא התגובה של עם ישראל לתופעה ההיסטורית המציאותית של הפסקת הנבואה. אז אנחנו בעידן חדש. והיהודים המשיכו להיות, או החליטו להיות, נאמנים למסורת שהוא עברה ממשה רבינו עד החורבן, ולהמשיך את המסורת הזאת. בסדר? ברור שלא כל בני ישראל של אותה תקופה החליטו את ההחלטה הזאת. הם נעלמו. הם נעלמו, פשוט. כמו ש80% במצרים נעלמו, אז באותה תקופה גם כן נעלמו הרבה.
הם נעלמים וקמים בצורה אחרת, רפורמים.
אני לא יודע, זה... עכשיו אנחנו בדרך חזרה לעבריות, מסביר מנית.
לעבריות, לא לישראליות?
הישראליות זה שלב ביניים במעבר הזה, לפי תפיסתו.
זאת אומרת שהיהודי בעצם מתייחס לגלות,
כן.
והעברי מתייחס...
בדיוק. בדיוק, בדיוק. ולכן הגמרא במסכת שבת, בדף פחת, שמה בסוגיה המפורסמת, שקפה עליהם אך כגיגית, שמה אומרת שחזרו וקיבלו, מתי? בדיוק בתקופה ההיא, כי יש צורך באמת בקבלה מחודשת של התורה, באותה תקופה, אנחנו בתקופת מעבר, יש מצב חדש. כן, הגליית השבטים, הפסקת הנבואה, חורבן הבית, גלות בבל וכו'. ולכן צריך לקבל מחדש את התורה.
רגע,
דיברתי
קצת. התקופה שמרדכי ואסתר מתארים,
זה מקביל לעזרא ונחמיה.
זהו, זה מקביל. כן. כבר התחילו לשבת.
נכון, 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 אבל בתור מה הם שווים? הם שווים במציאות אחרת לחלוטין. זה לא אין גילוי שכינה בירושלים כשהם מגיעים. נעלם, זהו, נגמר. אנחנו במצב חדש, מה עושים עם התורה הנצרית? קיימו וקיבלו היהודי. קיבלו, איך אומרת הגמרא שמה? קיימו מה שקיבלו כבר. ומניטו מסביר שאכן יש כאן צורך בקבלה מחודשת של התורה, כי אנחנו במצב זהותי חדש לחלוטין. מאותו רגע לא מדברים על בני ישראל כבני העם העברי, אלא כבני העם היהודי. מאיפה זה בא לנו פתאום? הטעות היא להמשיך היום להיקרא העם היהודי. לא, זה עם ישראל, זה העם העברי שחוזר לארצו. כפי שהחכם בן גוריון ידע לנסח את זה טוב במגילת העצמאות. לא, זה פלא.
כן.
לא אמרתי.
אני אומרת.
חכם זה בלי רוח הקודש. לא, זאת אומרת, הוא הבין את ה... הוא רצה להבין.
הוא היה שליח.
כן, 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 כן.
העניין שדווקא אצל הרוסים עדיין אנחנו יכולים עברים.
כן, גם בספרדית, עברו.
באמת?
כן, הם לא יהודי, זה שם בני. כן, כן.
אצל הרוסים זה עברי.
כן, כן, כן. כן, כן, ודאי, 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 ודאי. המאכל הלאומי של ספרד זה חזיר יהודי. לא ידעתם את זה?
לא, לא אוכלנו.
לא, גם אני. מה זה פרווה?
לא, לא הבנתי מה המאכל של חזיר יהודי.
אני פעם במדריד ככה עובר, הרי יש את המסעדות, יש את השלטים בחוץ, עם התפריט, כן? דווקא בכיכר המרכזית שם ב... במדריד, בחלק העתיק של העיר, נקרא לזה כיכר המלך, כן? טוב, גם זה זיוף היסטורי. זה נקרא כיכר היהודים. למה? כי זה היה מקום מושב, היה אינקוויזיציה, בית המשפט של האינקוויזיציה, ובאותו כיכר שרפו את כל היהודים. כן? אז תוך כדי ההסתכלות על זה, אני רואה שם שלט של זה, על התפריט כתוב בספרדית חזיר יהודי. אז מכיוון ש... בכל זאת, תפס את העין, אני חיפשתי אחר כך. זה המאכל הלאומי של ספרד דאז.
זה בטח קשה.
מהדרין מן המהדרין, כן? כדי להשפיל את היהודים. טוב, מה לעשות? זה החוכמה של הגויים.
והם
עטופים בעטיפה
של
הומניות ומסרים. בסדר. זה ידוע שהיהודים עזבו מרצונם. עזבו מרצונם את ספרד.
כן.
כן. זה ידוע. טוב, למה דיברנו על זה? לא יודע.
מה המשמעות אם ככה של שיבת ציון? אם כבר אז הם היו יהודים.
כן.
וכבר.
כן.
של עזרה המשפילה. כן.
זה ניסיון לתקן אכן את המצב, זה לא הלך. עובדה, רוב העם לא בא. ולכן בבית שני אנחנו בתקופת ביניים כזאת שיש קצת והעיקר חסר. וזה כמובן הסכנה של היום גם כן, במובן הזה.
היא
הייתה אוטונומיה
דתית, לא היה...
דתית, חצי פוליטית, זה לא היה ברור בדיוק. במיוחד בתקופה שלהם, כן. אחר כך זה, אבל זה נכשל. ולכן אצל חז"ל גם כן הנטייה הזאת היא להעלים קצת את הדברים מבחינה היסטורית. התוצאה של המרד של החשמונאים וכל הדברים האלה, כי באמת זה... במבחן ההיסטורי זה לא הצליח. בסדר. אז היום אנחנו בתקופה שצריך לבוא להגיד, אנחנו חוזרים לעבריים. לא
כל כך מבינה מה ההבדל בין
ישראליות
לעברית.
זה שלב בדרך.
אבל מה צריך לקרות?
לא, למשל, מניטו היה אומר, המדינה היום נקראת מדינת ישראל. היא לא צריכה להיקרא מדינת ישראל, צריכה להיקרא ארץ ישראל. אבל מכיוון שלא כל ארץ בידינו היום, אז אנחנו בשלב ביניים. יש שלבים, זה פשוט, יש שלבים. שלב ראשון, מדינת ישראל.
השפה נשארה עברית ולא יהודית.
זה אחד מהפלאים של החזרה. למשל, בניגוד למה שקרה בבית שני, מי שיכול לדבר ארמית. לא דיברו עברית.
נו, אתה טוען שכל הזמן דיברו רק ארמית.
כן,
אמרת
חמש
ספר.
לא דיברנו על זה לפני שנה.
לא, בזמן שלמה ודוד, מה דיברו עברית.
לא, משהו אמר לפני שבוע שהקדוש ברוך הוא
התגלה
בארבע שיחות.
משהו אחר. דיברו יוונית. כל שפה לא דיברו יוונית. כמעט.
שעזרה כותב תחילת הספר.
כן, כן, ברור. וחלק מהספר הוא כתוב בארמית כדי שאנשים יבינו.
בסדר, לא? זה אחד משפות הקודש.
בסדר, זה מדרגה מסוימת, זה לא מה שהיה, בסדר, זה כל התקופה ההיא, מהחזרה עד החורבן השני.
למה אבל את
הירושלמי
כתוב בעברית?
ירושלמי?
סליחה, אם
נתתי. ירושלמי כתוב בארמית ירושלמית, מטבריה ליתר דיוק, כן? זה סוג אחר של ארמית, אבל...
זאת אומרת, המטרה היא להגיע לשורש לאברהם העברי?
המטרה היא לא להגיע לשורש, המטרה היא להיות מי שאנחנו, להיות עברי. כן. כן, כן. טוב, איפה... כן, נה? כן, לא, זה קראנו. כן?
כוונת
בעלי התוספות. לא, קראנו. הנה, למעלה, שמה. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מתגלה לכל האנושות כולה. לא רק לעם ישראל. ואני יודע שכל פעם שאומרים את זה, זה הפתעה גדולה מאוד. כן? ההתגלות היא אוניברסלית. אולם, כל אומה תופסת התגלות זאת דרך הפריזמה המיוחדת שלה. יש הבדלי זהות בין האומות השונות, כפי שלמדנו פעמים רבות. לכל אומה יש זהות מיוחדת, ייחודית, והמקור לזהות המיוחדת הייחודית של כל אומה הוא בדור הפלגה. אז התפצלה האנושות ל-70 אומות, וכל אומה לקחה עימה 1 חלקי 70 מן האחדות הקמאית, מן הזהות הנקראת אדם. כל אומה לקחה עימה
ערכים מסוימים, והם מבחינת בסיס הזהות המיוחדת שלה. לא כך עם ישראל. לא כך קרה עם ישראל. עם ישראל מופיע, החל מאברהם אבינו, על רקע התפצלותה של האנושות ל-70 אומות, לא לפני כן. ישראל אינו חלק מרשימת ה-70 אומות המופיע בסוף פרשת נוח. בצד התפצלות האנושית ל-70 אומות, נשארה משפחה אחת שהמשיכה לחלום על אחדות שעבדה. משפחה זו היא משפחת שם ועבר, ומתוך משפחה זו, בשלופו של דבר, נשאר רק אברהם אבינו. זהותו האנתרופולוגית של עם ישראל תואמת את שאיפתו לאחדות, לבנייה מחדש של האחדות הקמאית שעבדה. זהו השוני הגדול בין ישראל ובין שאר האומות, ושוני זה בא לידי ביטוי גם בזמן ההתגלות האלוקית. כל אומה שומעת את ההתגלות דרך זהותה הלאומית. ומכיוון שזהות זו היא פרטיקולרית, חלקית, כל אומה תופסת אחרת את הנאמר. עם ישראל תופס את התגלות באופן ישיר וכולל. טוב, אז זה אומר שגם צריך ללמוד את המיתולוגיה של העמים. יש משהו אמיתי כנראה בפנים. בסיפור שהם מספרים לעצמם על אודות הזהות וההיסטוריה שלהם. זה לא סתם, זה שורשי הזהות. ובמשך מאות שנים זלזלו בכל הסיפורים האלה, עד שיהודי באמצע המאה ה-19 התחיל להבין שיש משמעות מאוד מאוד חשובה בכל הבן, פרויד. כאשר הוא מסביר את התסביר של אודיפוס. ולכן זה גם אומר שהתסביר הזה, כפי שמניתו היה אומר, אינו נוגע ליהודים אם הוא יהודי מסורתי. אבל אז גילו בתדהמה שיש משמעות לכל הסיפורים האלה והתחילו לחקור, ואחד מהדברים הראשונים שבאמת האנתרופולוגים עשו זה לחזור לכל הסיפורים האלה ולנסות לגלות, לחשוף את השורשים הזהותיים של כל תרבות למעשה, כן? ויש דברים מאוד מעניינים בכל העבודות האלה.
זה מה שיום מתכוון שיש איזשהו
תדמודה
קולקטיבית?
כן, אבל יש תדמודה קולקטיבית, אבל מה הוא? הוא לא, זה הוא לא עשה. אבל... כן, 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 ודאי, 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 ודאי. למשל, אצל המיתולוגיה של הטוטונים הגרמנים, יש דברים חשובים ביותר שבאו לידי ביטוי במה שחווינו לפני 80-90 שנה. זה לא מקרי, זה לא פתאום מישהו משתגע. ומה שקרה שהזהות הזאת באירופה, שהיא הזהות השורשית של כל אחד מהעמים שם, כל אחד יש מיתולוגיה משלו, כן? הכנסייה הקתולית ניסתה, אני לא רוצה להגיד למחוק כי הם לא הצליחו, אלא לחסות את כל המיתולוגיות האלה, את כל השורשים העמוקים של הזהויות האלה, על ידי משהו ארטילאי לחלוטין, שזה החינוך הנוצרי, זה לקח בערך 1,000 שנה, כן? עד שיום אחד, פחות או יותר המאה ה-18, אותם עמים התחילו לבעוט בדבר הזה. וכאשר הם בעטו בדבר הזה,
חזרו למקורות
הם רצו לחזור לזה, אבל האשימו את היהודים. כי מה אמרו להם הכמרים במשך מאות שנים? זה היהודים. זה מסביר את המנגנון של
מה הם האשימו את היהודים?
האשימו את היהודים, הכמרים בדיברו בשם עם ישראל. אנחנו ישראל האמיתי. בסדר? ואז התסביר של הקורבן וזה, זה מי שניתח לעומק את הדבר הזה, זה היסטוריון מאוד חשוב שצערי הרב לא מתרגם את הספרים שלו על אנטישמיות בעברית, לאון פוליאקוף. יש לו ניתוח מאלף של כל מה שקרה באירופה בעקבות החילון של אירופה, שזה למעשה מרד נגד הכפייה של 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 הנצרות הקתולית, כן, ובמשך מאות שנים שהעמים בסופו של דבר בעטו בדבר הזה ואמרו, זה לא השורשים שלנו, אלא השורשים שלנו זה כל אחד עם המיתולוגיה שלו. ובמיוחד, ובמיוחד בגרמניה.
אבל שם לא הייתה קתולית.
דרום גרמניה? החלק הצפוני הוא פרוטסטנטי, החלק הדרומי הוא כולו קתולים, והמנוונים הגדולים ביותר הם דווקא מאזור של בוואריה ואוסטריה. שם זה הכל נצרות קתולית.
בהקשר של הפסיכולוגיה יש רוטנברג אחר, שהוא כתב ספר שנקרא פסיכיאטריה בנצרות, שממש מסביר, כאילו, ספר מאוד מנקר אותו. איך הפסיכולוגיה בעצם לקחה מוטים נוצריים לתוך הזה?
ברור, 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 ברור. אבל באמת, יש בכל הסיפורים האלה תפיסה, היום כזה, היום, לפני כמה עשרות שנים, באמת חזרו וניתחו את כל המיתוסים היוונים וכל הדברים. לשמה יש דברים עמוקים ביותר. עשו אותו דבר עם המיתולוגיה המצרית. היא פחות ידועה, כן? אבל יש שמה דברים... מה?
יש עוד הרבה?
לכל העם, לכל עם יש מיתולוגיה משלו. כי זה הסיפורים שהם סיפרו לעצמם. ומה שמניתו בעבור אומר, זה למעשה כאילו הכבוד של ההיגלות האלוקית כפי שכל אומה תפסה אותה. זה לא בדיוק חידוש של מניתו, אבל מבחינת התפיסה וההבנה של הדברים, זה מאיר באור אחר לחלוטין את כל הסיפורים האלה. כי אם עם מסוים מספר לעצמו, למשל, אחד מהדברים שאז האתנולוגים והאנתרופולוגים השתחילו לשאול, כאשר הם חקרו את כל התרבויות העתיקות וזה, אצל כמעט כולם יש סיפור של מבול. אצל כמעט כולם יש סיפור של קטסטרופה בתחילת ההיסטוריה. לא מדבר על בריאת העולם, אלא תחילת ההיסטוריה. אצל כמעט, זאת אומרת, יש כל מיני דברים שהם איך יכול להיות? אז אם אנחנו באים ואומרים שזה העם השכן, יכול להיות שהוא שמע. אבל כאן זה תופעה באמת אוניברסלית. גם בתרבויות שלא השאירו שום תעודות וכתבים, כן? איך יכול להיות? זו שאלה שמאוד העסיקה את האנתרופולוגים בתחילת המאה ה-20.
אצל האידיאנים, יש לא, סיפור מבול.
אצל כולם, אצל כולם, אצל היפנים גם. זאת אומרת, איך יכול להיות? כן? רובם נשארים בלי תשובה מספקת, לבחינתם. מבחינה מדעית כביכול, כן? הנה. יש התגלות, הקדוש ברוך הוא מדבר עם כולם. כל אחד תופס. איך שהוא תופס, לפי הפריזמה של המשוואה הזהותית שלו, שהיא תוצאה מהפלגה. ולכן זה הלך לכיוון מסוים, ואצל השני זה הלך לכיוון אחר. אבל זה נשאר בתוך התרבות. זה שבמשך מאות שנים ואלפי שנים רצו לשכוח את הדברים האלה ולהשכיח את הדברים האלה, זה לא מצליח. בסופו של דבר זה חוזר.
זאת אומרת שבמקום שאנחנו נשב ונלמד מה הם... הם צריכים לחזור ולראות את ההתגלות, איך, איך, איך ישראל...
אז זה מסביר אצל חלקם, איך מניתו היה אומר, הכמיה, זה המילה שהיה משתמש בה, הכמיה של חלק מהאנשים האלה, לדעת מה סוד הקיום הנצרי של ישראל. איך הצלחתם? להמשיך, אחד, לשרוד, מבחינה פיזית, אבל ב', להעביר את אותה מסורת מדור לדור, כאשר אנחנו, למעשה, בשלב כלשהו, או במספר שלבים, מה שרצינו לעשות זה לבעוט במסורת.
זה גם אולי מסביר את דברנדיים ונערו גויים רבים.
בוודאי, בוודאי.
לא שהם יקבלו את הדת שלנו, את היהדות, אלא שהם את המשמעות
הכללית. בוודאי, יש כאן. מה?
כן.
לא, יש כאן,
לא שהם יהפכו להיות
יהודים. ולכן,
כן,
לא, ש... לא, אבל למה להתקבל את העקרונות? מה שחשוב כאן, וזה מה שמניטו הסביר הרבה פעמים. יש גרעין של אמת בסיפורים שלהם. אז קודם כל צריך להסביר להם את הגרעין הזה. לא לבוא להגיד, תפו עליכם, הכל שטויות רק אצלנו. זה. אלא יש בסיפורים שאתם מספרים לעצמכם, יש גרעין של אמת. אז בואו נעזור לכם להבין את הגרעין הזה. ומתוך ההבנה הזאת, אחר כך אתם תוכלו להתחבר באמת.
אתה מבחין גם בין תרבויות לבין האמונות הדתיות.
ברור, ברור.
תרבות.
זהות. כן, כן, ודאי, ודאי. לא, כי אלה זה כמו קומות. יש את היסודות ויש את הקומה הראשונה.
כן.
זה הפלגה, וזה הסיפור המיתולוגי שהם מספרים לעצמם. אחר כך יש כאלה שרצו להוסיף להם, באירופה זה הקומה הנוצרית, בעולם האסלאם זה הקומה של האסלאם, בהודו במקור זה הקומה של הבודיזם, ועכשיו אין בהודו זה... עבר לתאילנד או איפה שזה שמה בעיקר. זה קומות. מה שמתברר שבסופו של דבר בתהליך החילון שהתחיל בגדול במאה ה-18 אצל כולם, אז התחילו לפרק את הקומות, והם מגיעים מה? ליסודות. אז מה יש בקומה כאן, ביסודות האלה? זאת השאלה. ומניטו בא ואומר, יש שם גרעין של אמת. אז צריך להסביר לכם, או לעזור לכם להבין את הקומה הזאת, היסודות, ולראות אחר כך איך זה יתחבר, ואיך זה יכול להתחבר, עם הציר המרכזי שזה עם ישראל. וזה חייב לעשות עבור כל תרבות. טוב.
זה התפקיד של
עם ישראל?
בין היתר. כן.
ומה
מתכוון האחדות שעבדה בתקופה של...
למה שהיה לפני?
לפני הפלגה?
כן, כן, כן. לפני שהיה? כן, לפני הפלגה. כן, כן.